מה המצב נבות?
בסדר גמור, ומה שלומך?
מעולה. תכף נערך פה את עמי לוטווק, אבל לפני הכל אנחנו נגיד תודה לנותן את החסות שלנו. קרן הון סיכון גרופ 11 של דובי פרנסיס לשעבר SGVC, קרן שמחפשת את היזמות והיזמים המבטיחים ביותר בעולם הפינטק. אז אם אתם יזם או יזמת עם רעיון פורץ דרך, עם טכנולוגיה מלהיבה ומשבשת לשוק הזה של שירותים פיננסיים, שוק של טריליוני דולרים, מחפשים להיכנס לשוק האמריקני, בגרופ 11 לשעבר SGVC מאוד מאוד ישמחו לדבר איתכם, ואני לא אספר את כל הסיפור על השינוי של השם, ולמה קוראים להם גרופ 11, בשביל זה, פשוט תקשיבו לפרקים הקודמים.
יאללה, מתחילים.
אז שלום, עמי.
שלום.
מה המצב?
מצוין, כיף להיות פה.
מה, לא ראיתי אותך המון זמן, מה שלומך, בן אדם?
מצוין, במיוחד שאני אצלכם בפודקאסט הזה, אין יותר טוב מזה.
כן. אתה יודע, אביב, שפעם אחרונה שראיתי את עמי, היה ביומי האחרון במייקרוסופט.
כן.
תתתם.
שהזדקתי אל הציוד, וחיכיתי שם בקומה 6, קומת ההנהלה והתפסים, ומאז לא ראיתי אותך והתגעגעתי. אז רגע
גם
ש...
אני.
עמי, סמנכ"ל הטכנולוגיות, ה-CTO של מרכז המחקר והפיתוח של מייקרוסופט כאן בישראל.
כן.
אתה ילד, כאילו, מה, איך הגעת להיות תפקיד כל כך בכיר?
כן, אז נראה לי שכדאי להתחיל באמת באמת איך הגעתי בכלל למייקרוסופט, ואז יסביר קצת על איך הגעתי לתפקיד הזה. אז אני בעצם בוגר תוכנית תלפיות, הייתי בצבא, יצאתי מהצבא, ורציתי לפתוח סטארט-אפ. אני ואסף שהייתי
סבא בפורט.
שהוא המנכ״ל היום של מרכז המחקר.
היום המנכ״ל במקרה.
אוקיי.
היית מאמין.
אז עשיתם השתלטות עוינת על מייקרוסופט R&D בישראל.
אז השתלטות, הייתי אומר, מה שעשינו זה, לא אנחנו, אלא מייקרוסופט מובילה שינוי משמעותי בחברה. והרבה מזה, זה באמת להכניס דם חדש ואנשים חדשים וראייה של, הם קוראים לזה outside in. שזה באמת אומר הרבה גם למרכז פיתוח וגם על מייקרוסופט באופן כללי.
אז אחרי כמה שנים טובות שביליתם בצבא, החלטתם דבר ראשון, פותחים סטארט-אפ, כי זה מה שכולם עושים, כל בוגרי תלפיות, זה מה שהם עושים, כמעט.
עכשיו, אחרי שהצלחנו, אז אולי עכשיו כולם עושים, אבל בגדול, אנחנו...
לא רק תלפיות, גם 8-1.
כן, כאילו, האמת שאנחנו, היה לנו חלום, לא ידענו מה יצא בפועל, ומי כמוך יודע שזה חלום עם הרבה עליות וירידות.
חד משמעית.
אבל זה היה חלום, ואמרתי לעצמי, אני לא יודע מה יצא מזה, אבל אני בטוח רוצה לנסות. וזה ככה היה. כשאנחנו יצאנו לדרך, לא ידענו מה אנחנו הולכים לפתח, או מה אנחנו הולכים, מה יצא בסוף. אני אומר זה הרבה פעמים בשיחות על גם על סטארט-אפים, ובכלל ביזמות, אגב, נדבר גם בתוך קורפורט, זה לא כזה שונה, העיקר זה היוזמה והנחישות, להיות מאוד מאוד ממוקד על חלום, כי הרעיון הולך להשתנות בדרך, זה האנשים, היזמים שאיתך, והנחישות לעשות את זה.
אבל למה, בוא, הסיפור שעד הלום סיפרתם בהרבה מקומות, ומפורסם כבר 1,000 פעמים, והכל סיפור מדהים ויפה, ובאמת של יוזמה, וגם אני יכול להגיד מעדות שלי, שההגעה שלכם למייקרוסופט הייתה מאוד מאוד משמעותית, ובאמת, הובלתם את המרכז פיתוח למקומות הרבה יותר צעירים ורעננים וחדשים.
רגע, אבל לא כולם מכירים את הסיפור, אז אולי בקטנה תספר את הסיפור של אדלום, מה פיתחתם, מה היה המוצר?
כן, אז אנחנו בעצם היינו, מדובר על שנת 2012, שהתחלנו, והגענו לתחום של, בעצם התחלנו מתחום של הגנה על אפליקציות, הבנו שאין שם עתיד, ואז אחת החברות שעבדנו איתה אמרה לנו, רגע, אנחנו עוברים לענן, ואז אמרנו, רגע, כל מה שבנינו, הוא לא עובד בכלל אפליקציות ענן, והגענו למסקנה שכל מוצרי הסקיוריטי אי פעם לא עובדים על אפליקציות ענן, והתחלנו תחום שתוך מספר חודשים פתאום נהיה the big thing עד היום, זה תחום של הגנה על אפליקציות ענן, מה שנקרא Cloud Application Security.
אז הייתם חברת סייבר שניסתה להגן על אפליקציות, גייסתם אז כסף לרעיון המקורי?
גייסנו כסף עוד לרעיון לפני...
כאילו היו שני פיבוטים בדרך, אוקיי.
לגמרי. אתה צריך תמיד, אתה, כשאתה לא יודע מה אתה עושה, אתה מגייס כסף, ואז אתה עושה פיבוט.
כשאתה בוגר תלפיות ו8-1, אז מאוד קל לגייס כסף. ואתה יודע, על מה שלא תעשה, יזרקו עליך כסף.
אחרי שיש לך כסף, יש לך את האומץ לעשות פיבוט.
כן.
ובאמת, עשינו פיבוט משמעותי לתחום של הגנה על אפליקציות ענן. עלינו על איזשהו גל מטורף, שתוך שנה גייסנו $15 מיליון, $30 מיליון, ואחרי חצי שנה נקנה לו די מייקרוסופט.
ב?
באזור ה-300 מיליון דולר, רכישה הכי גדולה של מייקרוסופט בישראל, והכי גדולה אי פעם בתחום הסייבר סקיוריטי למייקרוסופט. ואז התחיל הפרק השני, שאני חושב שהרבה אנשים הרבה פעמים לא מבינים, שחלק נורא חשוב מרכישה ובסטארט-אפ, זה לא סיום הדרך, זה להצליח בתוך החברה. חלק מהסיפור האישי שלי גם, זה מאוד רצה לראות שמה שבנינו לא נעלם.
לשם בדיוק רציתי להגיע. כלומר, אז הגעתם לתוך מייקרוסופט, ומה עכשיו?
אז בעצם, תראו, עברו 4 שנים. זה היה בעצם 2015 כשהצטרפנו, ובשנה, שנתיים הראשונות. בגדול, קורפורט בוחן אותך שנתיים לראות אם הרכישה הצליחה, והמטרה שלי אישית, שלנו כקבוצה, הייתה לראות שקודם כל טוב לאנשים. זה משהו שהוא בכלל לא טריוויאלי.
אבל בתור מה נכנסת?
אז אני נכנסתי בתור CTO של אדלום, וזה מה שהייתי בעצם היזם וה-CTO של אדלום, והיה לי תקופה ארוכה, גם ברמה האישית, שאלה, במייקרוסופט אין כדבר כזה CTO ממש. יש לך או שאתה מפתח, או שאתה אחראי על מוצר. CTO זה משהו שאין הרבה אנשים כאלה, כי באמת בקבוצה קטנה כמו אדלום, שזה 50-60 איש, בחברה כמו גדולה כמו מייקרוסופט, אין איזשהו תפקיד מוגדר של CTO. אבל אני תמיד האמנתי, אני עדיין מאמין שהטייטל זה לא מה שחשוב, מה שחשוב זה המטרה. המטרה, לפחות שלי בשנה הראשונה, הייתה שאנחנו נצליח להפוך להיות מייקרוסופטים, שהקבוצה יהיה לה טוב, שאנשים לא יעזבו אלא יישארו ויהיה להם טוב, וגם שהמוצר יצליח עסקית. וזה באמת בשנה, שנתיים הראשונות, אנחנו הגענו למצב שבו הורדנו בערך 70% מהפיצ'רים, אבל עשינו סקייל ברמה כזאת שנכנסנו לתוך אפליקציות כמו אופי 365, והצלחנו להגיע למצב שבו היום יש לנו עשרות מיליוני משתמשים, ואנחנו כנראה המוצר בשוק שלנו שהוא הכי הכי דיפלויד, וזה בשבילי end-to-end story.
רגע, למוצר קוראים אדלום? איך קוראים למוצר שאתם
לא,
מוכרים?
את השם, אני עוד לא משלים עם זה. אנשים כבר בפגישות, כבר ממש בימים הראשונים שלנו, כל הזמן מסמנים לך, לא, אל תגיד אדלום, אתה צריך להשתמש בשם החדש. כן. לי כנראה אף פעם, זה כמו ששינו לך את השם של הילד, כן? כן. אז השם שלנו זה Microsoft Cloud App Security, שם, מה שנקרא, גירו את השם שלנו.
כן, שם מתאים.
משם ציוני על שם, אם אני לא טועה, זה באמת על שם צומת אדלום והסיפור של מלחמת העצמאות, נכון?
כן, זה הצומת.
עד כאן.
כן, שעד שבו, איפה שהכוחות המצרים נעצרו, וזה גם המקום שבו היה רוב, כמעט ההתקפה הראשונה של חיל האוויר הישראלי, עם השתי מטוסים שלנו, זה היה כזה, ואז תמיד אמרנו שאנחנו the last line of defense,
משם הגעת למייקרוסופט סקיוריטי משהו.
לגמרי, זה הסוף, זה הקו האחרון בסוף.
אז רגע, אז עשיתם דיפלוי, ואז אסף קיבל לנהל את המרכז פיתוח, והיה...
שזה היה די הפתעה, נכון? בחור כל כך צעיר עם הרקע שלו להיות מנכ"ל מרכז המחקר הפיתוח של מייקרוסופט.
אני חושב שכמו שאמרתי, יש פה אמירה מאוד חזקה של מייקרוסופט. אני חושב שזה אולי... אולי זה לא היה קורה ממייקרוסופט של פעם. אני חושב שאנחנו אמנם הצטרפנו לפני 4 שנים, אבל ממה שאנחנו שומעים, ונפות אולי יכול לדעת יותר ממני איך היה...
אני הצטרפתי ביחד איתך פחות יותר, דרך אגב.
אבל אני תמיד ראיתי אותך בתור ותיק. אז באמת, זה אומר המון על מייקרוסופט. זה שבוחרים מנהיג צעיר, ולאו דווקא את הבן אדם שהוא הכי מנוסה והכי ותיק, אומר שלא בוחרים דווקא על פי הפזם, אלא גם על בסיס... יכולות ועל בסיס מה אתה מביא וגם בבסיס הערכה של דעות מבחוץ. וכן, אני חושב שכשמסתכלים על מייקרוסופט מבחוץ אומרים וואו, איזה מהלך שהוא שונה ממהלך קלאסי של קורפורט.
אבל למי, שמשה לכת מנקים את המרכז ביטוח לפני 12 שנה, 13 שנה, הוא באמת ניהל את כל העובדים. אחרי זה שיורם לקח את הניהול באיזשהו שלב,
יורם
יעקובי, הופרדו, וכל קבוצה בעצם אמרה להתנהל אוטונומית מול רדמונד. ובעצם השאלה שאני שואל היום, וגם שאלתי את יורם בזמנו, מה התפקיד מנהל הפיתוח, ולא רק מה התפקיד מנהל הפיתוח, מה התפקיד של ה-CTO? של המרכז ביטוח.
כן, עכשיו זה בכלל...
פשוט כי הריאורג האחרון שהיה במרכז המחקר הפיתוח של מייקרוסופט, אני לא מידיעה אלא מניחוש, זה שקבוצות הפיתוח והמוצר עובדות ישירות מול מרכז, המרכז של מייקרוסופט שנמצא ברדמונד.
זה לא היה הריאורג האחרון, זה היה הריאורג לפני 3 שנים.
כן, כן, אוקיי.
כן, כן. ואגב, אני בערך, ה10 דקות הראשונות כל פעם שאני מנסה לספר על התפקיד, זה בעצם לספר שמרכז הפיתוח בישראל כל כך מגוון, שיש בערך 20 קבוצות פיתוח שונות, שבעצם אין היגיון שכולם ידווחו לבן אדם אחד, אלא בעצם כל אחת מדווחת הביזנס יוניט שלה. ובעצם המטה נותר בתור יותר גוף, כמו שאתה מסתכל על מדינה ומשרד הכלכלה, שהוא לא מנהל את כל הכלכלה, מטרתו היא לעודד את הכלכלה. ולכן גם היום המטה, מטרתו בהרבה מאוד תחומים, לעזור למרכז לגדול, אבל לאו דווקא לנהל את המרכז, כבר לא ניתן, כבר אין אף בן אדם, למעט סאטיה אולי, שיכול לראות את כל הברד של כל הדברים שעושים, כי תחשבו שיש לנו כמובן שיש הרבה סייבר סקיוריטי, כן?
בישראל.
בישראל. כן. אבל יש, יש, אפילו, יש גיימינג, יש קבוצה קטנה של אקסבוקס. כן. יש, יש הלפקר, יש אדוקיישן, יש עכשיו אפילו התחילו קבוצה קטנה בהארדוור.
יש אקסל.
יש אקסל אונליין, ויש, יש, אבל מפתחים את העת של סרפס, התחילו, יש מהנדסי חומרה עכשיו ב, בתחום של קלאוד דאטה סנטר. אין בן אדם אחד שבכלל מכיר את הכל, ולכן זה הרבה יותר מטריציוני. ומטרה שלנו בתור הנהלה של מרכז פיתוח. ואני חושב ש הרבה פעמים מרגישים את זה, נגיד סטארט-אפים שנקנו על ידי חברה שהיא מולטינשנל, והם לבד, והם פתאום מרגישים, וואי, הלוואי שהיה לנו מטה של מרכז פיתוח. כי מטה של מרכז פיתוח דואג לך לכל הדברים המסביב.
אז מה, אתה דואג לימי כיף ולרווחה? כאילו, מה?
אז כל הדברים המסביב, CTO מן הסתם לא מתעסק ב, כלומר, ימי כיף טכנולוגי, אבל לא. אני משתתף בימי כיף, אבל מבחינת מה שה-CTO עושה, זה בעצם דואג לכל האזורים היותר מקצועיים. שזה אומר, החל מ, כשאני מסתכל על המרכז, יש במרכז כמעט 1,300 עובדים, אז ברמה של העובדים, איך אני מקדם את העובדים להיות הכי טובים? להיות הכי טובים בישראל והכי טובים במייקרוסופט. כן? החל מרמה של הכשרות מקצועיות טובות וקהילות מקצועיות, ושיהיה להם טוב ברמה המקצועית. וכמובן, הדבר המרכזי בתור CTO, זה לראות שאני יכול, שאני עוזר למרכז פיתוח לגדול מבחינת ביזנס אימפקט, מבחינת דינמיות, כי צריך לזכור, ופה אני אגיד מילה קצת על הרקע של למה יש בכלל מרכז פיתוח בישראל. מייקרוסופט היא חברה שהייתה עד לשנים האחרונות מאוד מאוד סנטרליסטית. אנחנו, בעצם המרכז פיתוח הזה הוא בין יותר מ-25 שנה, והוא נולד, הוא הראשון מחוץ לארצות הברית. אבל היום יש הרבה מרכזי פיתוח מחוץ לארצות הברית למייקרוסופט, יש עשרות. והשאלה שמתחילה לשאל זה, רגע, אז מה מיוחד במרכז פיתוח פה ולמה, למה צריך אותו? והרבה מה שמיוחד פה, בטח שאני אומר זה בתור ה-CTO, והרבה מה שמיוחד פה, שרוב המרכז פיתוח בישראל, רובו עובד על פרויקטים שנולדו בישראל, בין אם זה סטארט-אפים או יוזמות מקומיות, והמטרה שלי, זה לב המטרה, זה לראות שאנחנו ממשיכים כל הזמן לחדש. כלומר, להודות יוזמות של, של הקבוצות, לוודא שאנחנו כל הזמן מביאים לפה יוזמות חדשות וקבוצות חדשות.
אבל יש ביקורת, אמי, שאתה בטח בטוח מכיר, שדברים נולדים פה והם קצת גדלים, ואז שהם גדלים ונהיים מעניינים ברדמונד, אז בעצם רדמונד שותים את זה, כלומר המטה של מרכז שותה את זה, ואז פה נשארים עם קצת מסביב.
אז אני חושב שבהרבה מאוד חברות, מה שנקרא חברות מולטינשנל, כי זה יכול להיות גוגל, זה יכול להיות פייסבוק, זה יכול להיות גם מייקרוסופט, וזה אפילו, כל אחד שהיה פותח פה חברה, והיה פותח סניף פיתוח מרוחק בזימבבואה, אז היה הרבה פעמים כשזה נהיה מעניין, מביא את זה פנימה. במייקרוסופט יש שינוי גישה כפול. א', המרכז פיתוח פה, בשנים האחרונות מקבל הרבה 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 יותר מקום לגדול, בלי שדברים נלקחים. בשנים האחרונות לא קרה המקרה שאתה מתאר.
אוקיי.
ודבר שני, מייקרוסופט כחברה החליטה להיות הרבה יותר פתוחה, ובעצם נותנים לדברים לגדול בחוץ הרבה יותר, ולא רק הכל חייב להיות בסיאטל. אז אני אומר שזה גם שינוי ארגוני בחברה, וגם שינוי באיך תופסים את המרכז
פיתוח. אתה באמת רואה את זה? כי מהעיקרות שלי במייקרוסופט, זה חברה גלובלית, אבל בסופו של דבר היא מאוד מקומית לרדמונד, ואפילו לא עוברים את הנהר לסיאטל. כאילו, רדמונד זה רדמונד.
אז בשנים האחרונות יש מאוד מאוד עדים, אנחנו רואים את זה גם ברמת ההנהלה, מאוד מעודדים, וזה בדיוק מה שמסתכל עליו, איך פותחים את מייקרוסופט לעוד מקומות. וספציפית במרכז פיתוח בישראל, אנחנו גם רואים שהם מאוד מאמינים במרכז. הרי בונים עכשיו מרכז פיתוח חדש, בניין חדש, שיכול להכיל בהרצליה, שיכול להכיל כמעט פי שתיים מהעובדים, זה מראה שמאמינים מאוד פה במרכז. ועוד הוכחה זה שיש יותר ויותר תחומים שגדלים פה ומשאירים אותם, ולא נלקחים לרדמונד. למשל, נגיד, הפרויקט שאצלנו קוראים לו קוסטו, שזה פרויקט שהתחיל מיוזמה של כמה מפתחים, ונבות אתה מכיר אותו.
כן, אתה רוצה להגיד מה זה קוסטו בכמה מילים? כי אביב עושה פרויקט
של, ואני מכיר את ג'ה קוסטו, ואני מניח שזה החוקר האוקיינוסים, אני מניח שזה קשור אולי.
זה קשור, נכון. זה התחיל מיוזמה של כמה מפתחים, שהיה להם כמויות גדולות מאוד של לוגים, של טלמטריות לעבור דרכם. מדובר על טראבייטים, ולא היה להם כלי שיכול לעשות את זה בצורה סופר מהירה. והם בנו את זה לעצמם. וזה התחיל לתפוס תאוצה בתוך מייקרוסופט, וזה הגיע לרמה שלפני שנה בערך חצי ממייקרוסופט עבדה עם הכלי הזה פנימית, ולפני כמה חודשים עשו לזה GA כחלק מהאזור, והפרויקט הזה הולך ותופס תאוצה.
מה זה GA?
General Availability, הכוונה שהוציאו את זה לציבור.
כמוצר של מייקרוסופט יכולה למכור.
כמוצר בתוך אזור, בתוך הקלאוד, זה לא עבר לרדמונד, זה רק מקבל יותר ויותר קשב, וזה בדיוק סוג, גם אנחנו מאוד שמחים לראות את זה, וזה בדיוק הדברים שפעם אולי היו עוברים, והיום נשארים וגדלים.
ומה עוד התפקיד שלך חוץ מזה? אתה מתעסק גם עם innovation, לא?
כן, אז חלק מאוד חשוב בעצם איך מודדים גדילה, כן? אז Innovation Lab זה בעצם, מבחינת, אני לא מסתכל על זה, אני גם לא אוהב את המילה Innovation, או חדשנות, לא אוהב את המילה הזאת, למה? כי אני, שמגיע מסטארט-אפ, יודע שרעיון, וגם אתם מכירים את זה בתור אנשים שמכירים את העולם, הרעיון לא שווה הרבה. ואני לא, Innovation Labs שמייצרים רעיונות יפים ו, ועושים הצגות, זה לא שווה הרבה. אנחנו, מה שיש לנו, זה בעצם קבוצת Incubations, מה שנקרא LDC Incubations, שמטרתה לייצר פרויקטים חדשים, והדרך שאני מודד את זה, זה האם הצלחנו ליצור מוצר חדש למייקרוסופט כל שנה.
אבל למי, דרך כלל כל שנה זה מטורף, אבל אם יש לו רעיון למוצר חדש למייקרוסופט, למה שעשה אותו בתוך מייקרוסופט? למה שהוא לא יצא ממייקרוסופט, יעשה את הרעיון, ובעוד שנה, שנתיים, ימכור את זה למייקרוסופט ב-300 מיליון דולר?
קודם כל, זה גם רעיון מצוין, ואם יש מישהו שיש לו רעיון ורוצה לעשות סטארט-אפ, אני אשמח לעזור לו, ואני מאוד מאמין, בסוף צריך להבין שההצלחה שלנו זה ההצלחה של האקוסיסטם וההצלחה של הסטארט-אפים. יש המון דברים שרק במייקרוסופט יכולים להצליח, יש המון רעיונות, נגיד, ניקח את הדוגמה של קוסטו, כן? יכול להיות שאפשר לעשות מזה סטארט-אפ, אבל בסקייל, ובהשקעה של מייקרוסופט משקיעה כי היא חברת קלאוד ויש לה את הצורך בכזאת פלטפורמה ללקוחות, יש המון פרויקטים שרק במייקרוסופט אתה יכול לבנות אותם, והרבה מאוד מהאינקובציות שלנו הם כאלה.
כן, אתה באמת מאמין שזה רעיון יותר טוב לעשות את זה בתוך מייקרוסופט מאשר... אני ועוד שני חברים שלי, עלינו לו איזשהו רעיון, אנחנו יודעים איזשהו צורך, כי אנחנו עובדים מייקרוסופט 5 שנים, אז עדיף ללכת לאינקובשן, מאשר לצאת החוצה ולגייס כסף ואחרי זה למכור את זה למייקרוסופט?
אז בהרבה מאוד רעיונות, כן.
תן לי דוגמה לרעיון שחוץ מקוסטו ש...
אז הנה, אחד האינקובציות שלנו, למשל, בתחום האדיוקיישן, כן? יש הרבה מאוד אנשים שרוצים לעבוד על דברים שהם אוהבים, ודברים שמעניינים אותם ולתרום לעולם. ולעשות סטארט-אפ בתחום האדיוקיישן בתוך, הנה, אחד הסטארט-אפים שיש לנו, הוא בתחום האדיוקיישן. לעשות את זה מחוץ למייקרוסופט, זה מאוד קשה, זה לא שזה בלתי אפשרי, אבל זה קשה ביותר. לעומת זאת, מייקרוסופט שמאוד משקיע בתחום האדיוקיישן, שאפילו קבוצה כזאת בישראל, ומחפשת כל הזמן added value, זה מקום מצוין לעשות את זה. אז כל, יש המון נושאים שכשאתה עושה את זה מתוך הקורפורט, יש לך סיכוי להצליח, ומבחוץ אין לך כמעט סיכוי.
למה אתה עדיין במייקרוסופט? כאילו, עשית קצת כסף, אני מניח. נסתת את הזמן שבטח התחייבת במסגרת ההסכם של הרכישה. מה משאיר אותך שם?
אז אני חושב שהשאלה היא בסוף, מה מניע אותי ומה המטרה? ואותו סיבה שגם התחלנו את אדלום, בסוף המטרה הייתה to make an impact, ואימפקט משמעותי. וגם כשהצטרפנו למייקרוסופט, השאלה היא לא כמה אתה מחויב למייקרוסופט כמה שנים, אלא לוודא שאדלום הצליחה, כן? שהחברה הצליחה והקבוצה הצליחה. והדבר הבא, עכשיו ההזדמנות שניתנה לי, זה לנסות לקחת קצת מהניסיון שלי בסטארט-אפים, ולנסות לעזור למרכז. בין אם זה לגדול, בין אם זה לייצר באמת כאילו תרבות של innovation ו-incubations, זה בחייתי, זה אימפקט משמעותי שאני יכול לעשות, וזה דרך שאני מודד את זה, לא אם אני בתוך מייקרוסופט או לא בתוך מייקרוסופט.
אז כלומר, איך הבוס שלך, שאני מניח שאיפשהו למעל איזה סקוט גותרי, איך הוא מודד אותך? איך הוא מסתכל? מה רוצה?
מה התפקיד של הסקוט הזה?
ה-EVP של קלאוד ו...
סגן נשיא בכיר לקלאוד במייקרוסופט, אוקיי.
אז קודם כל, אני חושב שכסקוט, מה שחשוב לו, הוא גם מה שנקרא executive sponsor של המרכז פיתוח, הוא רוצה לראות שהמרכז פיתוח מצליח וגדל. זה כאילו, זה בהיי לבל מטרתו. כשהוא מסתכל עליי בתור ה-CTO, מטרתו היא שלושת הדברים האלה, לוודא שאנחנו, יש לנו בישראל את האנג'ינירס הכי טובים, שעושים delivery, כן? שאנחנו יודעים לדלבר הכי טוב, ובזה אני צריך לתרום. שתיים, שאנחנו חדשניים, הרבה ממה שמיוחד, והסיבה של מייקרוסופט פה זה היכולת שלנו, ליזום, אין אף מרכז פיתוח, זה מאוד נדיר שבכלל יש כאלה מרכזי פיתוח רימוט שרוב המרכז בנוי על יוזמה. אז זה דברים...
אז היוזמה זה שפעם בשנה האינקובציה יוצאת למוצר?
תראה, מבחינת אחוזים, רוב המרכז, אתה מסתכל על קבוצות, רוב המרכז מבוסס על פרויקטים שנולדו פה. אין דבר כזה.
וואלה.
אין דבר כזה בשום מקום, והם מבינים את זה. כלומר, גם כשמסתכלים עלינו, רואים, גם מייקרוסופט שמסתכלת עלינו בתור מרכז פיתוח, מבינה שהרבה מהוואליו פה זה חדשנות טכנולוגית, ויכולת הובלה, ויכולת גם לשבור קירות ולא לפחד, והתוצאות מדברות, המספרים אליהם לא מספרים אקראיים.
עד כמה חשוב לכם להביא עוד חברות כמו שעדה לא הייתה פנימה? כלומר, אתה קשור לעולם הזה של רכישות של מייקרוסופט?
תראה, העולם, קודם כל, בכלל צריך להבין שאמרתי את זה מקודם במשפט, ההצלחה של מייקרוסופט בישראל, מאוד קשורה לאקוסיסטם ולסטארט-אפים, וזה שיש פה קהילת סטארט-אפים מאוד חזקה, ויש המון המון פעילויות שעושים בשביל להיות מחוברים לקהילה, כי זה חלק מהוואליו שאנחנו מביאים. כלומר, למשל, אנחנו מביאים לפה בכירים של מייקרוסופט. הם באים לפה בשביל לשמוע הסטארט-אפים. היו פה גם סקוט גת'רי, כמו שנבות הזכיר, גם רג'ש שאה, שתיהם ביחד אחראים על רוב, על איזה 90 מיליארד דולר בערך של מכירות בשנה. הם באים בשביל לשמוע הסטארט-אפים, והסטארט-אפים מקבלים הזדמנות להציג את מה שהם עושים, ויש פה הזדמנויות לפרטנרשיפס ומעבר. ולכן צריך להבין שמבחינתנו זה סייקל, אני קורא לזה הפידבק לוק החיובי, כן? א', awareness, וב', בטח גם רכישות, זה דרך מצוינת שלנו להביא value למייקרוסופט.
יש תוכניות לרכישות?
אז תראה, אני תמיד, אנחנו תמיד מנסים למצוא הזדמנויות, כן? כי בסוף, וזה גם אחד הדברים שחשוב לנו, ולכן זה מתחבר גם למה היה לי חשוב שגם עד היום יצליחו. אנחנו, כשאנחנו מסתכלים על רכישה, אני רוצה להראות שאנחנו הצלחנו לקבל לנו חברות חדשות ולקלוט אותן בצורה טובה ושישארו, ושבאמת זה יגדל למוצר, שבאמת אנחנו נייצר תרבות של מוצלחת שדעת לקלוט חברות, במרכז פיתוח שהוא מאוד מאוד לא הומוגני, שהוא מאוד הטרוגני, עם אנשים שהגיעו מרכישות ואנשים שהגיעו מקורפורט ושיקבלו אותם, וזה משהו שאנחנו היום, מבחינת מספרים, אתה יכול לראות סטטיסטיקות מדהימות. כלומר, כמעט כל הסטארט-אפים שנקנו בשנים האחרונות גדלו להיות מוצרים, שזה משהו שהוא מדהים. באחוזים קלאסיים, יש לך אחוזים קטני מאוד של הצלחה.
בואי נשאל אותך קצת על הביקורת שיש כלפי מייקרוסופט. אני, יש לי דירה, ויש לי בדירה זוג גייז מאוד מאוד אחלה חבר'ה, ושדיבר איתם שנכנסו לדירה, אז הם אמרו לי, אתה עבדת עם מייקרוסופט? אמרתי לי, כן. הם שאלו אותי, היית במסיבה? אמרתי להם, איזה מסיבה? אמרו לי, המסיבה שמייקרוסופט עשו לקהילה. אמרתי להם, איזה מסיבה מייקרוסופט עשו לקהילה? ואמרו לי, מה? המסיבה של קווין. אמרתי להם, אני הבנתי שזה היה, אמרתי להם, איך אתם קשורים לזה? אמרו לי, אנחנו לא קשורים בשום צורה למייקרוסופט. הזמינו אותנו, כי אנחנו מהקהילה, וזו המסיבה של הקהילה. ואז פתאום הבנתי שזה דיסוננס בין עובדים שחשבו שזה מסיבה לעובדים, לבין חבר'ה של הקהילה שחשבו שזה מסיבה של הקהילה, וקצת משיחות שלי עם חברים שלי עם מייקרוסופט, הם מרגישים שהמרכז הוא מאוד נוטה לכיוון הזה, וקצת מזניח את השאר, אבל אם חשוב, מניסיון אישי שלי, היה לי שיחה נורא מוזרה איתם, שהם לא הבינו שזה מסיבה של מייקרוסופט.
אז כמו שאמרתי, בואי ככה, אני גם הייתי במסיבה של קווין, אני חושב שזה היה מסיבה של עובדים, ולא מסיבה...
אתה הרגש שזה מסיבה של עובדים?
כן, ותראה, גם אמרנו, אני עשיתי, אני פחות מתמודד מתעסק במסיבות
ומי כיף. אבל אתה מכיר את ה...
כן, לא, למיטב ידיעתי זה היה מסיבה לעובדים, זה היה אחלה מסיבה.
ככה שמעתי.
ובהחלט, יכול להיות וחשוב ורצוי שחלק מהעובדים הם בהחלט גם מהקהילה, ואני מניח שגם הזמינו הרבה חברים, אבל כן, היה סיבה.
אתה לא מרגיש שהמרכז פיתוח קצת נותן פוקוס מאוד גדול לקהילה? כלומר, אני רק מסתכל לאינסטגרם של המרכז פיתוח בשבועיים האחרונים, פוקוס נורא נורא גדול לקהילה, שהוא לא, אתה לא רואה את זה לדברים אחרים, אתה לא רואה נגיד את אותו פוקוס שדתיים מקבלים או ערבים מקבלים או אוכלוסיות מוחלשות אחרות בארץ. נראה שיש פוקוס מאוד גדול על הקהילה.
רגע, זה קשור להנהגה של מרכז המחקר הפיתוח?
אני לא יודע, אני שואל תמי.
תראה, נראה לי שעכשיו זה שבוע הגאווה, לא? אז כאילו היית מצפה שיהיה...
חודש הגאווה.
כן, אז...
אבל אתה חושב שזה רק בחודש הגאווה? כי בוא, אני יכול להסתכל אחורה ו...
לא, אני, כמו שאמרתי, לא חזק ב... לא עקבתי אחרי האינסטגרם ולהגיד לך את הסטטיסטיקות, אבל תראה, זה בהחלט דגל חשוב שצריך לעודד בארץ. יש הרבה דגלים, תראה, אנחנו... הזכרת חרדים וערבים, זה אחד הדברים היפים לעבוד דווקא במולטינשנל, שאני, כמי שהגיע מסטארט-אפ, לא הכיר, זה שיש למולטינשנל ערכים, ובמייקרוסופט יש ערכים מאוד יפים ש... יש לנו את הזכות לעודד אותם בישראל. אחד מהערכים שמודדים אותנו גם עליהם זה דייברסיטי. זה לא סתם מהפה ולחוץ, זה באמת משהו שמודדים אותנו עליו. זה מאוד יפה גם לראות שבחברה מולטינשנל כל ערך מתמפה למשהו שמודדים אותך.
כלומר, אתה בתור מעסיק צריך להעסיק הרבה אנשים מאוכלוסיות שהן לא...
גם אם אתה קולאבריישן, נגיד, שיתוף פעולה שבתוך מייקרוסופט עכשיו מאוד חזק, מודדים אותך על זה. ופה למשל באמת מודדים אותך על זה. זה משהו שאני פשוט אף לא הבנתי בעבר, עד כמה חברה שיש לה ערכים קורפורט כזה באמת יכול להכווין אותך על ידי זה שהוא מודד אותך על הדברים האלה. ובלשל בדייברסיטי, יש גם הרבה פעולות שאנחנו באמת מנסים לעשות. למשל, המרכז פיתוח שפתחנו בנצרת, לראות שלט גדול מאוד של מייקרוסופט בנצרת. אנחנו עושים מאמצים גדולים גם לגייס עובדים בנצרת, כדי, לא רק בשביל כמות האנשים שנגייס, אלא גם בשביל רול מודלס לאנשים, לילדים שמסתובבים שם ורואים את השלט של מייקרוסופט. ואז הם ילכו לטכניון וילמדו שם. זה בסוף
כמה עובדים בנצרת היום?
אז אני לא יודע את המספרים, אבל אנחנו כל הזמן מנסים, אני, זה לא רק לעודד, אני מסתכל על זה כגלים, כי בסוף אתה צריך לראות, גם אם יש עכשיו מאגר פוטנציאל מסוים של, של עובדים, אנחנו, מטרתנו היא קודם כל לייצר את, את הגל השני גם, שהילדים שיראו שיש מרכז פיתוח, ואז ילכו ללמוד בבית ספר, בדי המחשב, ואז ילכו, וזה יהיה רול מודל גם בחברה הערבית, זה משהו שיכול לקחת גם המון שנים.
אתה חושב שזה אחריות שלכם גם להיות, כמו, האחריות הראשונה שלכם זה לייצר ביזנס למייקרוסופט. עד כמה אתה רואה את האחריות החברתית שלכם בסיפור הזה של מרכז פיתוח?
תראה, יש לי הרבה מחשבות בהקשרים של, גם ברמה האישית, כן? של, הנה, אני בתפקיד שרוצה לעשות אימפקט. האם אני יכול לעשות אימפקט כמגזר עסקי על, על המדינה, על החברה? זה דברים שאני חושב עליהם הרבה. הנה, נגיד פה עכשיו בפודקאסט, יש פה עידן, את עידן שאיתי, עכשיו הוא צל שלי לכמה ימים, הוא מתוכנית הצוערים של שירות המדינה.
רציתי לשאול אותך מי זה,
לא, זה
תוכנית, יש לנו כמה אורחים באולפן.
תוכנית מצוינות של, של שירות המדינה, שחלק ממה שעושים זה בעצם שולחים אנשים לראות איך, איך, איך עובד בתעשייה, ללמוד קצת כדי גם לראות אם יש דברים שאפשר ללמוד עליהם לשפר את המדינה. אני כל הזמן אעשה לחשוב מה אני יכול לעשות ברמה האישית, וגם בתור מייקרוסופט. גם כמייקרוסופט יש לנו שיחות עם המדינה לגבי למשל מה שאנחנו עושים בנצרת, איך אפשר להרחיב את זה, מה, איך המדינה יכולה לעזור לנו. בהרבה דברים המצב הוא שאין ממש תשובות. איך חברה כמונו עובדת עם המדינה, זה שאלות פתוחות. כן, למשל, הם לא יודעים איך, אנחנו מולטינשנל, יש הרבה חוקים של המדינה כדי לקבל עידוד שאנחנו לא יכולים לחתום עליהם, כמו IP בישראל. זה דברים שהמדינה עוד לא יודעת איך לעבוד איתם.
לא יודע איך אתה מתרגם אינטלקטואל פרופרטי בישראל, אביב, תעזור לי עם זה.
פטנטי אתה יודע.
קניין רוחני.
קניין רוחני.
קניין רוחני, בדיוק. אז אנחנו עובדים על זה עם המדינה, זה דברים שהם לוקחים הרבה זמן, אבל אני מאוד מאמין שאנחנו צריכים שיהיה לנו חלק בדברים האלה. זה גם חלק מה שאני, I'm privileged שמייקרוסופט מודד אותנו לעשות את זה.
תגיד, עד כמה קשה לכם להתמודד עם החברות הגדולות האחרות על עובדים?
תראה, אני חושב ש...
אמזון, פייסבוק, אפל,
גוגל.
גוגל.
אפשר לומר שבארץ יש תחרות בריאה על עובדים, ומשקיעים הרבה. אני חושב שגם, סך הכל, יש את כל הסקרי עובדים ששם רואים את התוצאות, ויש, יש, סטטיסטיקות ושיפור משמעותי ודי מדהים ברצון של עובדים להגיע למייקרוסופט ובכמה הם שמחים וטוב להם להיות בחברה.
בסקר האחרון, איפה אתם עומדים מול המתחרים הישירים, אתה זוכר?
אז תראה, אנחנו מקום שלישי, משהו כזה.
כן, עלו באיזה 17 מקומות, לא יודע כמה, כן.
אני לא לוקח על זה קרדיט.
אולי זה המסיבות, אולי זה המסיבות.
יכול להיות, אני לא יודע אם זה בזכות ה-CTO, אבל אתה יודע.
תגיד כן, מה אכפת לך? תגיד לי, אבל אתם יושבים בהרצליה, היום אנשים אוהבים להגיע לעבודה באופניים. איך אתם מתמודדים עם זה? ובהרצליה...
היינו חברות פותחות את, את המשרדים שלהם בעיקר בתל אביב.
בדיוק.
כן, תראה, קודם כל, יש, לפעמים אנחנו בדיונים שהם הם, הם אותי משעשעים כמה זה מורכב, נגיד שאנחנו עכשיו מדברים על המרכז פיתוח החדש.
ודרך אגב, אני גר בבנימינה ומגיע בבנימינה להרצליה.
כן, לא, אנחנו מדברים על מרכז פיתוח חדש, אנחנו רואים, אנחנו כחברה, רוצים לדרוש ממישהו שיהיה תחבורה ציבורית טובה למשרד, נכון? ואז אתה אומר, רגע, נדבר עם עיריית הרצליה, נכון? אבל הם כאילו תלויים במשרד התחבורה, אז הרבה מהדברים האלה שאפילו קשורים לדברים פשוטים, כמו שיהיה נוח להגיע למשרד בתל אביב, כן? כאילו למשרד בהרצליה, שהיית אומר, הנה, חברה משקיעה פה, אני לא יודע בעצמי מה עלות הפרויקט, אבל זה כנראה מיליארדים, כן? להקים כזה בניין ענק. יש הרבה מאוד חסמים על הדברים האלה. אנחנו כחברה מאוד רוצים ומאוד מעודדים שאנשים יגיעו בתחבורה ציבורית. אני מגיע ברכבת וזה מאוד מאתגר, כן? יש, הזמן שלוקח לי להגיע הוא רב. לצערי, אני לא יכול לפתור את זה. אני יכול to advocate for it, אבל לא לפתור את זה.
אבל יש המון השפעה למייקרוסופט גם מול המדינה. יש המון חוזים בין המדינה לבין מייקרוסופט. מייקרוסופט יכולה
הלוואי. אני לא חושב. בניגוד לחברות, בניגוד לחברות, האמת שזה שהיה מעניין, בניגוד לחברות מאוד גדולות בארץ.
אינטל, רצית לומר?
אז אני אומר שחברות, חברה כמו מייקרוסופט, שיש לה 1,300 עובדים, כן?
יותר, כי יש גם רעננה.
נכון, אתה יכול לספור את מייקרוסופט כולה, וזה כבר אתה מגיע ל... כן, אבל עדיין, זה לא שאנחנו מתעסקים הרבה ב... לבקש מהממשלה דברים. לא, מרכז פיתוח בסוף הוא מרוכז בלפתח, זה מה שאנחנו עושים. והיינו מאוד שמחים שיהיה תחבורה טובה למרכז. זה כמות החסמים, ואפילו השיח בינינו לבין הממשלה, זה משהו שאני הרבה פעמים, אנחנו באמת מנסים לראות איך אפשר בכלל לשפר אותו. אין היום הרבה שיח בין מרכז פיתוח כזה לבין הממשלה.
אז תבנו מוצר? אולי כדאי שתבנו מוצר בתחום המוביליטי. אולי תקנו חברה בתחום המוביליטי, וזהו, נגמר הסיפור.
זה בכלל רעיון טוב, אני מאוד אשמח, אולי אקח את זה אופליין ונראה איך אפשר לקדם את זה, אבל אני חושב שמה שאתה מעלה זה נקודות, זה בסוף נקודות טובות, כן? כאילו, יש בסוף יש דברים שאנחנו מתעסקים בהם ביום יום, ויש דברים שממש לא. אני לא יודע איך לשפר את התחבורה למשרד. שאלה טובה.
אז טוב, בנימה אופטימית אותי, אני יכול להגיד לך שאני אבדוק, כמה אנשים אתה מאמין ממייקרוסופט יאזינו לזה, אני יכול לבדוק ב-IP אחרי זה.
אם ידעו שאני על השיחה, בטח זה יתוויל...
כמעט כולם, מה זאת אומרת?
אני אתפל במי שלא, רק תעביר לי את הרשימת ה-IP.
אתה תקבל. אז יאללה, אביב.
אני לוטווק, סמנכ"ל הטכנולוגיה של מרכז המחקר והפיתוח של מייקרוסופט בישראל. תודה, תודה, תודה רבה. ועד כאן, 30 דקות הפחות, לא נסיים בלי להגיד תודה לנותנת החסות שלנו, קרן ההון סיכון גרופ 11 לשעבר SGVC, קרן להשקעה בתחומי הפינטק, שבין החברות המאוד מצליחות שלה טיפלתי, טריפ אקשנס, נקסט אינשורנס ועוד ועוד. אם אתם מחפשים קרן אמריקנית עם פינה חמה בלב ליזמים ישראלים, ואתם ממש מתחברים לתחום הזה של פינטק, אז ב-SGVC של דובי פרנסיס מאוד ישמחו לדבר איתכם.
אביב, הפרק הזה בין בספוטיפיי, בכלכליסט, בכל מקום שאתה מאזין לפודקאסטים.
יש לי על מי להמליץ.
נו, אז תמליץ.
משה ליכטמן, מי שהקים את מרכז המחקר.
ואני אמליץ גם על שי לנצמן, שהודיע שבוע שעבר שעוזב את תפקידה.
כמנכ"לית מייקרוסופט ישראל.
כמנכ"לית מייקרוסופט ישראל, אז תאזינו לשניהם, אחרי שאתם כבר מאזינים לאבי.
אוקיי, עד כאן.
יאללה, ביי.
ביי ביי.